טוב, בנוגע לשאלה, האם רצוי, אפשרי, שזוגות יזמינו זוגות וכולו. אז יש באמת קצת מורכבות בעניין, כי כשהתורה אומרת לא תחמוד אשת רעך, אז זאת אומרת בטבע האדם מאוד קל כן לחמוד אשת רעהו, וגם אם זה לא בא לידי ביטוי בצורה הזו, יש חולשה אחרת שהיא כן באה לידי ביטוי, וזה, ניקח דוגמה, אישה מתקשרת לחברה שלה, והחברה אומרת, או בעלי לא בבית, הוא עושה קניות. אז הם באמצע לדבר, ואז סוגרים את השיחה. מתקשרת לחברה השנייה, והיא אומרת, או, אני לא יכולה עכשיו ללכת לבדוק, כי בעלי באמצע לשטוף את הרצפה. סוגרת את השיחה, מתקשרת לחברה השלישית, והיא אומרת, תשמע, אני לא שומעת אותך טוב, בעלי באמצע לעשות את הכלים. מסיים את השיחה איתה, מתקשרת לחברה הרביעית, היא אומרת לה, אני מצטערת, אני עכשיו צריכה, הבעלי לא בטוח בדיוק איך לעשות את הכביסה, איפה הצבעוני, איפה הלבן, אני צריכה להסביר לו רגע כי הוא באמצע לעשות את הכביסה. ושנייה אחר כך הוא צריך לתלות את הכביסה. וככה זה הולך, ואז הבעל המסכן מגיע הביתה, אחרי שהוא עושה את התחומים שהוא עוזר בו, ואשתו מסתכלת עליו וחושבת. כל אנשים מהבעלים שלהם עוזרים להם. הבעלים כולם שוטפים את הכלים ועושים את הקניות ועושים את הכביסות ושוטפים את הרצפות, ובעלי, נו, מה הוא עושה כבר? היא לא שמה לב שהיא דברה עם 5 אנשים וכל אישה יש לה את התחום שבעלה עוזר לה, וגם לה יש את התחום שבעלה עוזר לה. מה היא מרגישה? בעלי לא עוזר לי בכלים, בעלי לא עוזר לי בכביסה, בעלי לא עושה את הקניות, בעלי לא... מה קורה? אנחנו בעצם מאוד בקלות יכולים להיכנס לכזו מסגרת שאתה מסתכל ואתה אומר, רגע, למה אצלי לא? זה יכול ללכת בהפוך גם כן. בעל רואה שהחבר שלו מגיע מוקדם לעבודה, מוקדם לכולל, הוא לא צריך לעזור בבית על הבוקר. החבר האחר, הוא נשאר מאוחר, הוא לא צריך לעזור בבית אחרי. ואז הוא מגיע הביתה והוא אומר, שמי, אני רואה, זה כמו הילד שבא הביתה, הוא אומר, כולם מקבלים ממתק חוץ ממני. כולם באים עם סנדוויץ' ושוקולד חוץ ממני. כולם קיבלו את התיק חדש חוץ ממני. אז ככה בן אדם, כמו ילד קטן, מגיע הביתה ואומר, כולם מגיעים לעבודה יותר מוקדם ואני צריך לעזור לך. כולם יכולים להישאר יותר מוקדם ואני צריך להיות בבית בשעה כזאת. זאת אומרת, יש מצב שאנחנו אפילו לא שמים לב, אבל אנחנו עושים איזושהי השוואה בראש, והשוואה הזו היא לא בריאה. אנחנו דיברנו בהתחלה שהגישה חייב להיות אחת היא יונתית אמתית, להסתכל על החיובי, להעריך את החיובי, להעריך את המיוחדיות, להעריך את ההתמזגות המיוחדת שיש לנו. אחד מהדברים שעלולים לקרוא כשזוגות בתחילת דרכם מתחילים להיפגש עם זוגות אחרים צעירים, זה שתרצה או לא תרצה מתחילה להיות כזו מחשבה, הבעל שלה עזר לה להגיש את האוכל, הבעל שלי אף פעם לא עוזר, הבעל שלה בסוף הסעודה פינה את הכלים, הבעל שלה אשתו בכלל לא מבקש ממנו עזרה, אשתו מבשל את האוכל ולא שורפת את זה כל שבת, כל מיני שיקולים כאלה, הבית שלהם תמיד נקי ומסודר ושלנו תמיד בלגן. אז בתחילת הדרך בן אדם עוד לא לומד להעריך מספיק, וזה למה ללכת לזוג אחר שהוא בתחילת הדרך הרבה פעמים יכול לגרום איזושהי תחרותיות שהיא לא בריאה. זה למה שממליצים שזוגות צעירים לא ייפגשו עם זוגות צעירים בהתחלת דרכם, כי הרבה פעמים זה מוליד רגשות לא טובות. אתה הולך לזוג שנשוי כבר 30 שנה, אז אתה הולך ללמוד מהם, זה אחרת, אתה מרגיש שאתה לא בדיוק באותו מקום כמוהם, ואנחנו באמת עשינו את זה. זאת אומרת, היו זוגות שניסינו ללכת אליהם, לראות איך הם מנהלים את השולחן שבת שלהם, ללמוד מהם. בסדר, אתה מבין, בן אדם עבר פרק מהחיים שאתה יכול ללמוד מאיך שהוא מנהל את זה. אנחנו הלכנו, היו כמה זוגות שניסינו להתארח אצלם פעמיים, לקלוט דרך החינוך שלהם. היה זוג אחד שראינו שהם אחרי הסעודה, יש מנהג באותה משפחה שעוברים על הפרשה, כל ילד קורא פסוק. זאת אומרת, יש כזה סבב בסוף הסעודה, כל ילד קורא פסוק מהפרשה. יש שיודעים להוסיף רשי, יש שלא יודעים להוסיף כלום, כל אחד בפסוק שהוא יודע לקרוא. אז זה מאוד מאיר את השולחן שבת. משפחה אחרת הלכנו לשם והאימא בסעודת שבת מדברת איתם על מה שהיא למדה בתנך אותו שבוע, אז זה לימד אותנו. זאת אומרת שלפעמים האימא גם יכולה לתת תוכן תורני בשולחן שבת, הרבה פעמים מצפים שאבא ייתן. משפחה שלישית הלכנו אליהם והם למדו שם הלכות שמירת הלשון בסעודת שבת, גם כן אתה לומד. אני זוכר איזה רב זה היה, כל אחד אתה רואה זווית אחרת. לא תמיד צריך לקבל את כל מה שכל אחד עושה, אבל אתה לומד. משפחה אחת הלכנו, ראיתי שהבעל תמיד מקפיד שכשאוכל מגיע לשולחן, מנה ראשונה הוא נותן לאשתו. אז הבנתי, זה רעיון מאוד יפה. כללית האישה עד שהיא מקבלת את המנה שלה, היא מקבלת את הבלאי, מה שאף אחד לא רצה. הבעל הזה דאג שכל אוכל שהגיע לשולחן הוא קודם שם על הצלחת של אשתו את המנה הנבחרת, אחר כך נתן לאחרים לקחת מה שהם רוצים. אתה לומד משהו. השליחה של הילדים למטבח, תכו תעזרו לאימא, אתה שולח אחד ואתה מדבר דברי תורה עם השני, אז אתה שולח את השני, אתה מדבר דברי תורה עם הראשון. זאת אומרת, יש איזשהו ניהול של שולחן שבת שבן אדם צריך לפתח. זה חבל אם בן אדם ינהל את השולחן שבת שלו בדיוק איך שההורים שלו עשו. הרבה פעמים ההורים שלו היו להם תמלות, אבל היו להם גם חסרונות. יש משפחות שכל השולחן שבת עסוקים לקטול מישהו, לעשות צחוק מפלוני או לרדת על אלמוני. זה היום ונורא. אם בן אדם גדל בשולחן כזה, אז מה, גם השולחן שלו יראה ככה? בן אדם צריך ללכת לראות עוד שולחנות שבת, מתוך זה הוא לומד כל מיני מעלות וכיוונים שהוא יכול לפתח בשולחן שלו. יש הרבה רעיונות. בשולחן שלנו היו הרבה, השנה, שנתיים, שהיינו קוראים ביוגרפיה של שלמה זלמן. זה הקרין על השולחן שבת. היה השנה שלמדנו אבות רבי נתן. השנה אנחנו, כל ילד שרוצה לרקוד עליי אחרי הסעודה, אני אתן להם לרקוד עליי, אז צריך לומר, לדקלם משנה מפרקי אבות בעל פה. אז אנחנו לומדים פרקי אבות בשולחן, אז נותנים להם לעשות את זה בקלות. הוא היה אומר, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם עכשיו ומתי. בסדר, אז משניים למדו. זאת אומרת, לאט לאט אתה מפתח, אבל זה רעיונות שאתה מסתכל מסביב ואתה רואה. הרעיון הזה לתת לילדים לרקוד עליי, למדנו ממשפחה רביעית או חמישית, איך שהם מנהלים את השולחן שבת. יש כל מיני רעיונות, אתה לומד מתוך זה שאתה רואה דברים אחרים, אבל זה כשיש פער, כשאתה מבין, אנחנו לא באותו שלב. כשאתה באותו שלב, אז אתה מרגיש, רגע, למה הוא ואני לא, למה היא והיא לא? וזה מאוד טבעי להרגיש ככה, ובגלל זה, הרבה פעמים מומלץ לא לעשות את זה, הרבה פעמים זה לא מוליד דברים טובים. להזמין זוג באותו שלב כמוכם, הרבה פעמים זה, שם יש תחרותיות. תרצה, לא תרצה, זה קשה.
מה לגבי ללכת להורים של האיש והאישה, התדירות, כמה זמן להיות בבית ובשנה הראשונה ואחר כך?
טוב, זו שאלה טובה מאוד. תדירות של ללכת להורים. אחרי שאישה יולדת, רצוי ללכת להורים שלה, בתנאי שיש מערכת יחסים סבירה ביניהם והם יעזרו לה. רצוי שהבעל ידחוף ללכת אליהם. כי אם הבעל אומר לה, אנחנו מצידי נשארים פה מינימום חודש, אחרי חודש נחשוב על עוד חודש, מה קורה? אז האישה מרגישה שיש לה את הגיבוי, היא לא לחוצה, כי בעלה הרי אמר, מצידי נשארים שם מה שיותר, שיהיה לך את התמיכה, יעשו את הכביסה, את הקניות, יכינו לך ארוחות טובות, שלא תצטרכי להתמודד מהבית. עכשיו, ברגע שהוא דחף לכיוון הזה, אז היא מרגישה ביטחון שיש לה את זה. עכשיו היא מתחילה להתגעגע למיטה שלה. אם קורה מצב הפוך, שהבעל כל הזמן אומר, נו, מתי נחזור הביתה? מתי? כבר אין לי סבלנות לזה, אני לא נעים לי, אני לא יכול להתקלח כמו בן אדם פה, הם לא מדליקים פה את הדוד, רק מחכים לדוד שמש, כשאין שמש, אז מדליקים את הדוד כולו לחמש דקות, וכולם משתמשים באותם מים חמים שאינם, ואין לי כוח לזה. אני, הם פה, אני מנסה לצאת לתפילה, אומרים לי שאני לא יכול לצאת מוקדם, כי אין להם מפתח ספר, והם לא רוצים לשכפל עוד מפתח, אולי זה ילך לאיבוד, אז אני צריך לחכות שכולם יקומו בבוקר, והם לא קמים בזמן לתפילה, אז אני צריך פספס מניין, סיפורים, מה? אני לא הולך לי לחיות ככה. אז יש לו את כל התירוצים שבעולם, אבל בעצם מה הוא עושה? הוא נותן לה לחץ, אנחנו צריכים לצאת מפה. ואז כל רגע היא מרגישה שהם מנסים למשוך את החוצה, אז אין לה מנוחת הנפש. ואז כל שבוע היא מבקשת עוד שבוע, והוא כל פעם אומר לה, לא מתאים לי, לא רוצה, בסדר, אם את חייבת, אז בסדר, עד שתשושי, אבל באמת, אולי שבוע הבא כבר נזוז מפה, אז באמת לא נעים לי פה, את יודעת, לא נוח לי, אני בכל זאת, יש לי בית, כל הטענות יופי, אבל התוצאה היא שהיא כל הזמן מרגישה שמנסים לקחת לה את זה, ואז היא הפעם לא מרגישה סיפוק מזה. ואז היא מושכת עוד ועוד ועוד, ואז עלולים להישאר שם חודשיים. כשהוא בא ואומר לה, מינימום חודש, ואחרי חודש אולי נשאר עוד חודשיים, תראי איך את מרגישה. אחרי שבועיים היא אומרת, מה, אין לי סבלנות להתמודד עם אמא שלי, רוצה את המיטה שלי, רוצה את הבית שלי, מה, לא רוצה. זה, אבל צריך לתת לה את התחושה שיש לה את זה. אז זה ביחס למצבים מיוחדים, אחרי לידה, דברים כאלה. צריך לדעת, אם כבר הזכרנו את זה, שיש סיכוי די גבוה להפלות, זאת אומרת, אחד מתוך ארבע לידות מבחינה סטטיסטית זה הפלה. 25% מההריונות מסתיימים בהפלה. אז צריך לדעת שזה גם דבר שהאדם נפשי צריך להיות ערוך אליו, ובאופן טבעי, כשבן אדם, כשיש משפחה שעוברת הפלה, אז הבעל לוקח את זה הרבה פחות קשה מהאישה. זאת אומרת, הבעל כעבור זמן מה, מסוגל להמשיך עם החיים. והאישה לוקחת זה איתה הרבה פעמים, הרבה זמן, לפעמים כל החיים. לא צריך לעודד כזו גישה, אבל זה לוקח לה הרבה יותר זמן, זה בכל זאת יתפתח בתוכה וכו'. זה אחרת. עכשיו, ביחס לאיזון בין ביקורים להורים שלו, להורים שלה, אז אני חושב שפה תלוי בנתונים. זאת אומרת, אם יש... תלוי בנתונים. יש מציאות שזוג הורים אחד הם לא נעימים לזוג. זאת אומרת, יש מציאות שהם לא נותנים להם חדר פרטי. תשנו בסלון, מה קרה? ככה אנחנו עשינו כשהיינו זוג צעיר. יש מציאות שכל פעם שמגיעים, אז האמא ניגשת לכלה ואומרת לה, אני רוצה לדבר איתך, אל תספרי לבעלך. ועושה כל מיני צרות. יש מציאות שההורים שלו מקנטרים עליו כל הזמן לפניה ויורדים עליו ומסבירים לו כמה הוא לא שווה ואיזה מזל שהוא התחתן איתך. יש כל מיני סיטואציות לא נעימות. במצבים כאלה אז אין כללים. אתם צריכים לקבוע מה מסתדר לכם, ויש פעמים שצריך להטיל סנקציות. זאת אומרת, היה פעם זוג שההורים מאוד ירדו עליו, ואני אמרתי להם, הם שאלו אותי מה לעשות, הם הרגישו שזה משפיע עליהם, אמרתי להם, אתם צריכים לומר להורים שאתם לא באים אליהם, גמרנו. אתם נותנים להם התראה אחת, אם שוב אתם יורדים עליו, שתדעו שאנחנו לא נגיע לפה שוב. זה ייקח המון זמן עד שנגיע לפה שוב. עכשיו, ההורים הרגישו שיש להם זכות לתבוע. הרי הייתם אצל ההורים שלה שבוע שעבר, אז ודאי שאתם צריכים להיות אצלנו לשבוע הזה, והזוג זכותו לומר, לא, אנחנו לא עובדים לפי כללים, אנחנו עובדים לפי מה שמסתדר לנו. ואם ההורים יוצאים מגדרי הנורמה, בתביעות וטענות, הרי הייתם, אז אתם צריכים להיות, אז לפעמים, במצבים קיצוניים, אני ממליץ לזוג, תאמרו להורים שאנחנו לא מגלים לכם איפה אנחנו שבת. זאת אומרת, לשני הצדדים. שני הצדדים, אתם לא תדעו מתי היינו פה, מתי היינו פה. כשיסתדר לכם תאמרו לנו, ונראה אם יסתדרנו נהיה אצלכם. וחוץ מזה, או שנהיה בבית, או שנהיה אצל הורים אחים, או שנהיה במקום אחר, אנחנו לא אומרים לכם. כי אנחנו לא נעמוד מול הקביעה הזו שאתם תקבעו לנו. זאת אומרת, בן אדם צריך לדעת שהוא עצמאי. אתה לא מחויב לתת להם דין וחשבון, אתה לא מחויב להם שום איזון כזה של פעם פה, פעם פה. זה בין הזוג. הזוג צריך להתחשב אחד בשני. ואם מתאים לזוג, אז זה יפה שזוג יכול לעשות כזה איזון, שיש איזשהו איזון פעם פה ופעם פה. אבל זה בתנאי שזה מתאים לשניהם. כשאחד סובל, אז לא צריך, אי אפשר לתת להוא לסבול. או שפותרים את הבעיה, או שמאזנים את זה בהתאם של השניים, יהיה נעים. אבל לא צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שצריך להיות שווה בשווה. לא. ממש לא. הזוג צריך לשקול מה מתאים לו. הם לא חייבים לאף אחד דוח. הם לא צריכים לשים מלח בפצע של ההורים האחרים. לא צריך לבוא ולומר להם, כן, השבת אנחנו שוב אצל ההורים שלה. בשבת הבא שוב נהיה אצלם, ופסח נהיה אצלם, שבועות נהיה אצלם, סוכות נהיה אצלם. ועד שאתם לא תלמדו לתנאי כמו בני אדם, לא נהיה אצלכם. יכול להיות שהם לא יודעים. יש הורים, אז לא תשנה אותם. יש הורים שזה האופי שלהם, הם לא ידעו להשתנות. אז ממילא צריך לנטרל אותם, צריך למעט את הפעמים שאנחנו יחד. יש הורים שיורדים על הקלה, כל הזמן מהירים. או כל הזמן עושים פרצופים. אז זה לא הוגן. הזוג לא צריך לבלות אצלם כל כך הרבה זמן. פה ושם, ולפי מה שמתאים לזוג. צריך לדעת שהמינות הראשונה של הזוג זה אחד לשני, לא להורים. ואם אחד אומר, לא מתאים לי להיות עם ההורים של השני, זכותו, זכותו וזכותה. ואז הזוג צריך למצוא פתרון יחד, וזה מפורש ברמב"ם. זאת אומרת, זה כתוב מפורש. שאיש ואישה יכולים לומר, לא יכול. היא לא יכולה להיות מקללת יולדיו בפניו. לא יכול להיות מציאות שהיא אומרת, ההורים שלך הם, ואז היא מקללת אותם בפניו. זה לא, אבל זכותה לבוא ולומר, אני לא מסתדרת איתם, הם יורדים עליי, הם פוגעים בי, הם לא מכבדים אותי, לא מתאים לי. ואז צריך למצוא פתרון. ולפעמים הפתרון הוא לומר להורים, תראו, היא מאוד רגישה וקשה לה, ואני רואה שזה לא יצליח, שנהיה אצלכם הרבה, אז או שנגיע לאיזשהו פתרון שאתם תדעו שיש נושאים שאתם לא מעלים, או שאנחנו לא נוכל להיות פה כל כך הרבה. לפעמים זה גם לגיטימי. ולפעמים חכם עיניו בראשו, אתה יכול לדעת שאתה לא תשנה את ההורים, אז ממילא אתה צריך למצוא פתרון אחר. ולפעמים הפתרון האחר זה להתארח באיזשהו מקום סמוך ולהגיע לארוחה. לא להתארח אצלם, להגיע אליהם לארוחה, או להזמין אותם אליכם ולתת להם להיות במקום אחר ולהגיע לארוחה, או לסדר צפצוף בצורה שתנטרל אותם. זה דורש שיקול דעת. אבל צריך לדעת שהאמינות מספר אחד זה בין הבני זוג. הזוג צריך להיות מאוחד. האישה צריכה לדעת שהבעל עומד לצידה, הבעל צריך לדעת שהאישה עומד לצידו. מתוך זה אנחנו נשקול יחד איך נגיע לפתרון. אני ממליץ במצבים כאלה להתייעץ עם גורם חיצוני, ולא איזשהו בחור שצריך כמוני. תקחו לבן אדם זקן, מבוגר, עם ניסיון. אתם רוצים, אפשר גם להגיע אליי, אבל מאוד כדאי שמישהו מבחוץ ייעץ, כי הרבה פעמים הזוג מבפנים לא חש, לא רואה מספיק. זאת אומרת, הרבה פעמים האישה לא אומרת בצורה גלויה כמה זה פוגע בה וכמה היא לא מוכנה להתמודד עם זה. הרבה פעמים האישה לא יודעת כמה היא יכולה לגלות לבעל, לא יכולה לגלות לבעל, ולפעמים הבעל לא קורא נכון את המפה, לפעמים האישה לא קוראת נכון את המפה. מאוד כדאי שאדם חיצוני ילווה את הזוג בדברים כאלה, כי לפעמים צריך קצת את הביטה הזו, לומר לזוג, תאמרו להורים לא, כמו שהיו זוגות שאמרתי, תאמרו להורים, אנחנו לא אומרים לכם איפה אנחנו נהיה שבת. ואז ההורים משחקים כל מיני משחקים, ובאיזה שכונה תהיו השבת? או בשכונה בארץ ישראל, תודה ששאלתם, ואיפה אתם תהיו אבא ואמא? לא, את יודעת מה התכוונתי לשאול. נכון, אני יודעת ואני לא עונה לכם, סיכמנו שלא נענה לכם. לא צריך לחוז, אפשר לענות, לשים אתם במקום.
למה לא להגיד בבית? צריך לשקר.
לא, למה להרבות בשקר? אין סיבה, שקר זה בריחה, תהיה גבר, תעמוד על שלך. זכותך לומר, אני לא אומר לכם. אתה לא צריך לברוח מהם, אתה צריך לעמוד ולומר, אני מכבד אתכם, אוהב אתכם, ויש גבולות, ואתם לא תעברו את הגבולות האלה.
זה לא מותר לשלום.
זה מותר, אבל פה זה לא מפני השלום, זה מפני שאתה אין לך את האומץ. תעמוד ותאמר לו, תסלח לי. זה לא לטובתך. אם אתה כל פעם תחפש סיפורים ולא תעמיד אותם במקום, אז הם לא ידעו את המקום. ולפעמים צריך להעמיד הורים במקום. היה זוג שהאימא הייתה כל הזמן יורדת על החתן ואומרת לו, מתי תקנה לבת שלי עוד תכשיט? מתי תקנה לבת שלי עוד תכשיט? אני אמרתי לחתן, פעם בה שהיא אומרת לך את זה, אתה אומר לה, תשמעי גברת, אם את רוצה שנקנה תכשיט כי את אמרת לי, אז שתדעי שאני לא מוכן לקנות תכשיט כי את אמרת לי. אני קונה לתכשיטים כי אני אוהב אותה. אז אם את כל הזמן מהירה לי, אני כל הזמן נמנע מלקנות, כי אני לא אקנה כי את אמרת. אני אקנה כי אני אוהב. ואני באמת אוהב ואני אקנה תכשיטים. אבל לא כי את אומרת. אז כל פעם שאת אומרת, אני מרגיש שאני לא יכול לקנות עכשיו, כי זה לא אמיתי. עכשיו זה בגלל שאת אמרת. ואני רוצה שתקבל תכשיט כי אני אוהב אותה, לא כי את אמרת. אז בואי תעשי שניים טובה ותפסיקי. אמר לה את זה. היא הסמיקה, אמרה לו, אתה צודק, וסיימה עם זה, לא חזרה על זה. לפעמים בן אדם צריך לעמוד ולומר, לא. ולפעמים הורים אומרים, אתה יודע, זה לא נראה לנו הוגן, ששבוע הבית, שבוע שעבר, והשבוע לפני זה היית אצל ההורים שלה, והשבוע אתה לא אצלנו. אז זה לגיטימי לומר, אני שומע שזה לא נראה לכם הוגן. סוף משפט.
אבל מה, הם מרגישים שהם שיש צורך שנבוא.
נכון, אז מה? אני לא חייב להם.
אחרי זה הם אומרים, מה, זה בגלל הקלה, זה בגלל...
מה אני אעשה? אני לא יכול לחיות וצריך להיות מספיק אמיץ, לומר להם את זה עם דרך ארץ, בלי להתעצבן. אנחנו אוהבים אתכם ואוהבים גם את הצד השני, ויש לנו הרבה שיקולים מתי אנחנו נמצאים אצל כל אחד, ואנחנו מאוד שמחים להיות אצלכם מתי שרק אפשרי, ומעבר לזה זה השיקולים שלנו, ואנחנו פתוחים שאתם רוצים שאנחנו נהיה מספיק בוגרים ועצמאים שנעשה את השיקולים שלנו. תודה רבה. כן, זה דורש קצת עוצמה, אבל צריך לעשות את זה.
עוצמה שקטה.
לא צריך ליצור, לא צריך לומר את זה בלי דרך ארץ, ההפך, לומר את זה עם דרך ארץ, לומר את זה מתוך אהבה. ועם כל זה, זוג צריך לעמוד על שלו. שוב, זה לא צריך להגיע לזה. זאת אומרת, האידיאל זה מציאות שאתה אומר, אנחנו מאוד נשמח, נראה מתי שמסתדר לנו, והם מכבדים את זה. אבל אם הם מתחילים להיכנס לקיצ'קיס, וזה מתחיל להיות בעיות של שלום בית סביב זה, אז צריך לדעת, גם לומר, לא, אנחנו הרבה פעמים, ההפך, העדינות הזו, שהאדם לא מוכן לבוא ולומר, דוגרי, תשמעו, לא, הרבה פעמים זה גורם עוד יותר סיבוכים. כי אז אתה מתעצבן שהם דורשים, והם מתעצבנים שאתה מתעצבן, ואף אחד לא מבין מה שאני רוצה. הם כולו שאלו, יכולת לומר לא, אבל אתה לא הרגשת שאתה יכול לומר לא. למה לא? הבעיה מתחילה כשאתה מרגיש שאתה לא יכול לומר לא. הם צריכים שיאמרו להם לא. אוהבים אתכם, רוצים להיות איתכם, ולא מתאים לנו.
זה יותר, כן, זה עדיף, זה גם ארוך יותר.
אורי, ככה אתה... אני אומר שוב, האידיאל הוא לא להגיע לזה. אבל אם מגיעים לזה, צריך להיות מוכנים לעשות זה בצורה נעימה, ולעשות זה. וצריך להיות מוכנים לסבול את התוצאות. זאת אומרת, כשהזוג הזה שאמרתי להם, תאמרו להורים, אנחנו לא מגלים לכם, אז מה אתם חושבים קרה? ההורים התקשרו לדודים ולדודות, אמרו תתקשרו לו, תאמרו לו שאמא שלו בוכה, תאמרו לו שלא מקיים כיבוד אביהם, כל השנים היא טיפלה בו, ואיך הוא יכול ככה לזלזל בה עכשיו, ואיזה מין אישה הוא התרתן איתה, איך זה יכול להיות, אחרי כל השנים, כמה של לילות סחבנו אותו, וכשהוא היה בבית חולים, שבר את הרגל, מי ישב איתו כל הימים ולילות, ואחרי כל זה, ככה הוא מדבר לאמא שלו, הוא לא מתבייש, ועכשיו אמא שלו כבר שבועות בוכה, לא יצאת מהמיטה, לא יצאת מהבית, הוא לא מתבייש לזה התנהגות, אז כל הדודים וכל הדודות וכולם מתקשרים, ובן אדם צריך לדעת לומר להם, אני אוהב את אמא שלי, אני רוצה להיות עם אמא שלי, וזה יהיה לפי התנאים האלה. לא להיכנע ללחץ. בסדר. ושתדעו שאחרי הפיצוץ זה יהיה יותר בריא, כי אתם תוכלו לתת והם יוכלו לקבל, ולפעמים צריך להגיע לפיצוץ, אין ברירה. שוב, ההמלצה היא לא להגיע, ההמלצה היא ללכת בדרכי נועם, ההמלצה היא ללכת בדרך שכולם שמחים. אבל בן אדם לא יכול לבטל את עצמו ואת אשתו. שיש מציאות שההורים עוברים גבולות ומתחילים להכתיב ונכנסים לקיצ'קיס וכל זמן עושים נקיפות מצפון, באיזשהו שלב צריך לדעת לומר גם כן, עד כאן אני ממליץ להתייעץ עם גוף קיצוני לפני שעושים את זה, שזה לא יהיה תגובה מדי קיצונית ושזה יהיה הגיוני. אבל אני כן חושב שיש פעמים שצריך לעשות את זה. יש מציאות שהאמא כל יום מתקשרת ואומרת מתי בעלך התחיל לעשות משהו עם החיים שלו. זה יכול להיות אחד שלומד רפואה, זה יכול להיות אחד שלומד בכולל. עכשיו הטפטוף הזה זה רעל, זה הורס את הבית. אז אישה חכמה ובעל חכם מגיעים למסקנה, אומרים לה אנחנו מבקשים ממך בצורה יפה לא לדבר ככה, וגם לא ברמז. היא עושה את זה עוד פעם אחת, אז הבת צריכה להיות מספיק אמיצה לומר לה, אם אני מצטערת אנחנו לא יכולות לדבר הערב, ולעשות זה עוד פעם ועוד פעם עד שאמא לומדת, אני מצטערת, אמרתי לך, הדבר הזה הורס לי את החיי הנישואין, אם את רוצה שיהיה לי חיים נישואין טובים, את לא יכולה לרדת על בעלי, את צריכה להראות לי מה להעריך בו, לא מה את חושבת פסול בו. ואם את כל לילה תאמרי עוד טיפה פה ועוד טיפה שם, וגם אם לא כל לילה, כל שבוע, וכל פה רמז ושם רמז, זה מחליש אותי, זה מחליש את הקשר בינינו, אני לא יכולה. להתראות עם מה נדבר שבוע הבא. צריך לדעת לעשות זה, זה לא קל. ולפעמים זה צריך לבוא מגוף חיצוני, לא מהבעל. הרבה פעמים האישה לא יכולה לשמוע את זה מהבעל, היא יכולה לשמוע את זה מהקלטת הזו. אבל ממך היא לא יכולה לשמוע את זה. זה במצבים שהיא צריכה לומר את זה ולא הוא, אז באמת צריך למצוא מי הבן אדם הנכון לומר לה את זה. אבל צריך לדעת לעשות את זה.
מי שיאמר לה להגיד את זה להורים שלך?
כן, כן, זה לא טוב שזה יבוא ממך.
למה לא?
כי אתה נוגע בדבר, ואתה אף פעם לא רוצה להעמיד אותה בסיטואציה שהיא צריכה לבחור בין האמינות אליך להורים. זה שמישהו חיצוני יכול להסביר לה בצורה רצינית ועניינית שזה טובתה, ובסוף זה גם טובת ההורים, כי יהיה לך חיים נישואים טובים, ומתוך זה להורים יהיה יותר נחת וכולם יהיו שמחים בסוף. זה שהדרך היא דרך טיפה מסובכת, זה לא אומר שהיא לא נכונה.
אם אני מדברת עם האמא, אפשר להגיד לה תמסרי דש, נכון?
כן, אין בעיה.
עכשיו, הבנתי שלכתחילה עדיף שמקום מגורים לא יהיה ליד ההורים של האיש או האישה.
תלוי בהורים, על פי רוב רצוי שזה יהיה מרחק נסיעה ולא מרחק הליכה.
לאו דווקא בעיר אחרת, אפילו באותה עיר.
אני מעדיף בעיר אחרת, כל המרחיק הרי זה משובח בעיני. אבל אני אומר, המינימום הוא מרחק נסיעה ולא מרחק הליכה. לא ראיתי ברכה מהדברים האחרים, ראיתי טועני ברכה מהדברים האחרים, אבל לא ראיתי ברכה מזה. כל אלה שגרים קרוב להורים. אני לא ראיתי מזה ברכה. אני ראיתי מזה רק בעיה. ראיתי שיש כאלה שטוענים שיצא להם מזה ברכה. אני לא ראיתי את התמונה ככה.
לרוב זה לא...
שמעתי על ציורים של הורים שיש להם איזו יחידה נפרדת. זה גם אותו גדר, נכון?
זה יותר גרוע.
כביכול יש פה פיתוי של פרטיות, כביכול.
אני מסכים, אבל זה יותר גרוע.
מה לעשות? היום, וואלה, אתה המציאות, זוג צעיר, לא יכול להחזיק דירה, אם יש לו את האפשרות הזאת.
אז למה שהם לא יסחירו את היחידת דיור, ייתנו את הכסף לזוג הצעיר, ואז הם...
זה לא יקרה, לא כל עובד מוכן לזה.
נכון, אז בסדר.
אמרו, אם אתם רוצים לחיות פה, רוצים לחיות, בוא נתן לך פה דירה, מים, חשמל, מה יעשה הבן? אני הייתי הולך על זה. שיתייעץ עם הרב שלו.
הוא ממית את עצמו על העלה של תורה.
שיתייעץ עם הרב שלו. יש צדיקים כמו שלמה זלמן שעשו את זה. אבל זה לא היה לו פשוט. תחשבו ששלמה זלמן אורבך היה אבא לילדים, והיה יושב בשולחן שבת, איפה שחמיב ישב בראש השולחן.
לא חייב שישב, מי שיעשה את הסוטה, יקוד סוטה שבת.
אז אני אומר לך שהוא אפילו עד כדי ככה זו היה המציאות אצלו. יש צדיקים שמצליחים ככה. רוב האנשים זה מחריב את הזוגיות ביניהם. זה לא טוב שכל פעם שאשתך נפגעת ממך יכולה לגשת לאמא ולבכות. לא בריא. זה לא טוב שאתם, כל דבר שקורה, ההורים נמצאים ישר ליד. לא טוב.
זה שונה, בן זוגות.
אני אומר לך, בכללי מה שאני רואה, זה לא בריא לזוג. זה לא טוב לזוג לקום בבוקר לראות את השוער והשוויגר. זה לא טוב שכשהאישה יוצאת עם פנים ארוחות, חמי וחמות. כשהאישה יוצאת עם פנים ארוחות, אז אמא שלה רואה את זה, מה קרה? אבא שלה רואה את זה, מה קרה? יש ימים שמסתובבים פנים חמוצות, נכון. יש ימים שהזוגיות לא סיסו ושמחו. מה?
לא בשמיים.
כן, וזה לא בריא שההורים יהיו חלק מכל צד ושאל. הם רק מתכוונים לטובה, מה קרה? כולו שאלתי, מה? אני רואה את הבת שלי עצובה, אני לא יכול לשאול אותה מה קרה? בסדר, אבל זה לא טוב לזוג. זה לא טוב שהחמים וחמות יודעים איפה הם כל שבת. יודעים מתי הם חוזרים בלילה, קמים בבוקר, מספיק מניין, לא מספיק מניין. כל השטויות האלה, זה לא העסק שלהם. שהזוג יבנה את החיים יחד. אני הייתי מעדיף שזוג יחיו בחדר. שלא יהיה להם אפילו פרטיות, אבל שלא יהיו ליד הורים. טוב לשבת על פינת גג. טוב ארוחת ירק ואהבה שם. כן? בסדר. הזוג צריך לבנות את הזוגיות שלו. אני לא אומר שאין אילוצים. שוב, רב שלמה זלמן עשה את זה. צריך לדעת שזה בדיעבד גדול מאוד ויש לזה מחירים. טוב,
רבי מגיד, אם אפשר